קיצור, הכל, 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 וכן בעלי חיים. עכשיו, גם הוא מוסיף, גם כל בעלי החיים, עכשיו מי שיש לו ציפורים או משהו, גם את זה הקניתי את זה לגוי. בהמות גסות, או דקות, סוסים, ציפורים, עופות, וכל מיני צבעים שיש בהם חשש חמץ. מה?
למה לא עושים את הבהמות?
למה שהם, ממילא שהם מאכלים אותם חמץ, זה לא מאכלים בהמה של יהודי. הלו אסור ליהנות מחמץ. אז אם נותנים להם חמץ...
כאילו אם יש להם חמץ
באגוף
שלהם,
והבטן
שלהם?
לא, 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 לא. אתה לא למדת איתי דיני, דיברנו הרבה פעמים על מה שיש בבטן, אם יש חלב בבטן, איך זה נידון. נו, אתם זוכרים, מה לימדנו אתכם? אם האדם למשל השקע את הכבש ויש בתוכו חלב. יש כמה שיטות. יש שאומרים אפילו צלול פרשה באלמה, זה שיטת הרמב״ם. יש אומרים תלוי אם הוא צלול או שכבר התחיל להתקלל. יש אומרים אפילו אם הוא קולקל, אין לו דין של חלב. שלוש שיטות. אבל כל זמן שאתה מכרת את החמץ, והבטן שלה לפי הספרדים, אנחנו כמו הרמב״ם, נכון? הרמב״ם זה כבר פרשה באלמה. תגיד אחריי, פרשה באלמה. אין לו זה דין של חמץ או שום דבר. לא חלב. אז אם נתת על הבהמה בבטן שלה מלא חלב, מה זה נקרא?
פרשה
באלמה. זאת אומרת, זה נקרא חלב?
לא.
לא. אם זה יתערב עם בשר, זה עושה את הבשר?
לא.
לא. זה נקרא פרשה באלמה.
אז לא הבנתי, אז למה נותנים את
הבהמות? אני מסביר לך, שלא יאכילו אותם מחמץ ולא ייהנו מחמץ. הלוא אסור לאדם ליהנות מחמץ, נכון? אלף פעם אמרנו לכם את זה. אז מי מלא, אם הגוי מאכיל אותו חמץ, אני לא נהנה, זה לא שלי. אסור ליהנות מחמץ, אז תגיד, מאכיל אותו, עושה אותו שמן, כבד יותר. מאחר אתה שוחט אותו מרוויח, לא? לא, לא, זה כבר של הגוי. עכשיו, גסות, דקות, סוסים, ציפורים, עופות, וכל מיני צבעים שיש בהם חשש חמש. עכשיו, אתם תמיד שואלים אותי, מה הדין שאדם שיש לו מסל מניות של פיליפ מוריס, ששם יש מיליונים של טונות של חמץ, נכון? מה עושים עם זה? אז הנה, אתה כותב, זה גם מחור לגוי, תסתכלו יפה. וכל מיני מניות בחברות, מניות זאת אומרת סטאקס, וכל מיני סטאקס בחברות שעוסקים בחמץ.
זה אנחנו אספנו, על פי מה שאמרת לנו, אמרת לנו להוסיף את זה בשטאי.
איזה יופי. בין שהחמץ וכל העניינים עלה שלהם ממש, בין שיקנו באיזה קניין או שהוא באחריותם. הפידין תורה, ואפילו מפשיעה לחוד, הנה, אתם רואים מה אני כותב פה. אתמול דיברנו על זה, הרמב״ם אומר, מגניבה ועבדה, אתם זוכרים? זאת אומרת שאדם דווקא אם הוא חיה בגניבה ועבדה, יש לו אחריות על זה. אבל אם מפשיעה לא, אולי לא הולדת הרמב״ם. אבל פה אנחנו מוסיפים על שיטות אחרות, שיש ראשונים שאומרים שאסור שיהיה ליהודי שום קשר. מותר ליהודי את החמץ של הגוי לפתוח את הדלתות שיבוא הגויים ויקחו. אני לא חיה. ואם במקרה אתה תבוא, אני אגיד לך, אתה תשלם לי. תגיד, אבל פשעת, כן, זה היה התנאי. שאני השארתי את החלונות פתוחים ואת הדלתות פתוחות, ובאו אנשים וגנבו את החמץ הזה, וזה לא היה שלי, זה שלך. תשלם לי על זה. זה התנאי, הוא חייב לשלם. איך הוא משלם? הסברתי לכם. איך הוא משלם? נו, אתמול למדנו את זה. איך הוא משלם?
נותן גם בהמות.
מביאים אדם שהוא מביא במקחה, במקח, או שלושה אפילו, וזה על חשבוני, והם אומרים, כל בקבוק הוא בקבוק של ויסקי, של קוניאק, אני יודע, של חמץ, או סק של חמץ, כמה הוא שווה, והגוי צריך לשלם לי את זה. הבנתם? לכן אני חושב שיש כאן קצת בלוף, לא? והגוי באמת מתכוון לזה, שאם אני אשאיר את הדלתות פתוחות, והבן שלי ייקח את הפטיש, הקטן שלי ייקח את הפטיש, ויתחיל לשבור את כל הבקבוקים, ואני לא חייב, והוא חייב לשלם על זה. הוא באמת התכוון לזה, אני שואל אתכם. אה?
לא.
זה מה שהגאון מבין, קראנו אותו במעשה רב. שהוא לא אהב את המחירה. הוא אמר רק מחירה גמורה, זאת אומרת שהגוי יבוא ויקח את זה לביתו, שיסתלק. כולם מקשים על מרן, למה מרן מצריך שיקח את זה לביתו? אולי זו הסיבה. כולם שואלים על מרן, למה מרן הוא מצריך? טוב, אפשר לעשות קניינים אפילו שזה בבית שלך. אז מרן כנראה חשב כמו הגרא, לעשות, לא לעשות צחוק, לעשות את זה רציני. אתה רוצה אפילו מפשיעה. אם אני השארתי את הדלתות, אתה חייב לשלם לי, זה שלך. ואתה חייב לשלם לי על זה. אני שואל אתכם, הגוי באמת מתכוון לזה או לא? תגידו לי. מתכוון, אבל ככה התנאי שלו. נמשיך הלאה. אז אפילו מפשיעה, זאת אומרת, אתה חייב אפילו מפשיעה, כל בעלי כן, וכל מיני מניות, כתבתם הכל, 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 אפילו מפשיעה לחוד, בין שהאחריות הוא על פי נימוסי המדינה. זאת אומרת, האחריות שלי לפי החוק, אני חייב לשמור את זה. בין מצד אלמות, שהוא חזק, בין שהחמת נמצא אצלם בחצות ובתים ועליות ומרטפים, בתי חרושת, חנויות, בעיר, סביבות העיר הזאת, או בעיר, סביבות העיר של האנשים שירשו לשולחם לעשות שהלך למכור, בין ביבשה או למים, בספינות, בכל מקום, גם שיש לאדם, נגיד, שבאווירון, או יש לו לאדם ברכבת, באונייה. עכשיו, נוכל לגוי הזה, עכשיו זה אמרנו, איזה מכירה זה היה, איזה קניין זה היה, הקודם, אגר. עכשיו מוסיף, אני עכשיו מוכר לו את זה בעוד קניין. מהו הקניין? שאני מוכר לו את כל הדברים האלה במעד, בדולר אחד שהוא נותן לי. זאת אומרת, אבל זה רק דן פיימנט. זה באמת כבר שלו, שילם על זה. אבל את השאר הוא חייב לשלם אחר כך. כמה זה השאר בקהילה שלנו, בכל הוויסקי שיש להם, אולי מיליון דולר, לא?
היה לך תמיד פעם שמחה את זה לוורן באפט.
כן, כן.
שיהיה
כן.
לו כסף לשלם באמת.
כן, לבאפט, הוא היה גר באומה, היה לי תלמיד. אתה זוכר אותו?
אני לא כזה.
תמיד אשכנזי שלמד אצלי, כן. הישיבה, והוא אמר שהוא היה רב באומה, והוא מחר את זה לבאפט. הוא אמר לו, מה זה? אמר לו, זה ככה, זה קניין כזה, אבל לא, אל תפחד, יכניס אותו. באפת קנה אומר, אדם טוב מאוד הוא אמר, הוא אמר אדם טוב עממי. עכשיו נחזור עוד פעם, עכשיו עושים קניין שני, מהו הקניין השני?
כסף.
כסף. וגם אני מוכר ממחירה גמורה לגוי, מחירה גמורה וחלוטה ופסוקה לצד לסוף, בלי שום שיור ושינוי ועיכוב כלל, הכל שלו, 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 שלו. עכשיו, המקה מכל הדברים, מכל מין מין שיש בו חמץ, יהיה על פי שומת שלושה בקיים. הנה, אני אביא שלושה אנשים, זה יהיה על חשבוני. אני אביא שלושה אנשים, הבנתם? והשלושה האנשים האלה, הם יגידו כמה עליו לשלם. כל בקבוק ויסקי, מביאים שלושה מומחים, והם אומרים, הויסקי הזה שווה 20 דולר. שני שווה 100 דולר. זה שווה 500 דולר. בשומה בטיב הנקחים, זאת אומרת, אנשים שמבינים. ובשער של עכשיו, זאת אומרת, מה ששווה היום, לא מה שיהיה שווה אחר כך, עכשיו, זה שלוש כבר. והקניתי לגוי הנעל, ואמרתי לו, שיקנה החדר הנעל, בסחירות הנעל, ואגב, קרקע יקנה גם כן כל העניינים הנעל בקניין גמור, בלי שהוא, זאת אומרת, שגם הוא קונה את זה על ידי שלושה בקיים, מה שיקננו לו באגב קרקע, שהוא קונה את הכל. כן, יקנה גם כל העניינים הנעל בקניין, גם בלי שום שיעור מעכשיו, בשומה יהיה, המקח, וגם מקנה הגוי את כל הנעל על ידי הסך מה שקיבלתי ממנו את הדולר הזה. אז הוא קנה את זה בשני דברים, גם בקניין ביחד אגב, וגם בקניין נו,
כסף.
שקיבלתי ממנו כעת על תחילת דמי הפיראון. זאת אומרת שלא יגיד הגוי קניתי בדולר אחד מיליון דולר. לא, הוא נתן דן פיימנט, התחלה, אבל אתה צריך לשלם לי אחר כך שנביא את השלושה אנשים.
הרב. אבל במחירה לא הסברנו עדיין את העניין שלא רוצים למכור את הכלים. אמרנו שכל החדר
אני רוצה
למכור. מה אם יש כלים בתוך החדר?
לא, אמרנו רק את החמץ.
מקנה לו את החדר כדי לעשות איתו, מקנה לו קרקע. מקנה לו את הקרקע ואגב הקרקע, לא שהוא מקנה לו את החדר וכל הדברים. הקניתי לו את החדר הזה שיוכל לבוא להשתמש בו, ועל ידי שזה שלו, עשינו על זה קניין אגב. אגב שנתתי לו את החדר, דרך אגב הקניתי לו את כל החמץ. אתה מבין? לא שנתתי לו שזה יהיה שלו, אבל יש לי שם בקבוקים או דברים, זה לא, זה שלי. אתה, זה, האדמה הזאת היא קנויה לך. מובן?
כן.
שקיבלת ממנו כעת, על תחילת דמי הפיר, וכל הסך המגיע לכל המוכרים הלל, סך, כן, של דולר אחד, קיבלתי על תחילת דמי הפיראון, נקרא מקדמה. וכל מותר הכסף, הנה עכשיו הוא אומר בפירוש, שהגוי הזה לא יבוא, ייקח את הכל וילך, וכל מותר הכסף, זקפתי עליו במלווה, והגוי הנעל ישלם לכל אחד ואחד מהמוכרים, אז באים לראובן, ראובן מה שמת? 10 בקבוקי ויסקי, כמה זה שווה? 100 דולר, 200 דולר, שמעון, כמה שמת? כל אחד הוא ישלם, כפי שיגיע אחרי המידה, זאת אומרת, ימדדו כל דבר, כמה זה היה, קילו, שני קילו, גודל כזה, גודל קטן, ואחרי השיקול, לפי המידה, לפי המשקל, והמניין, מוכרים את זה אחד אחד, ויתחיל מיום כף ג' ניסן ואילה. זאת אומרת, זה יהיה שלו, אנחנו נביא את האנשים, והכל יהיה שלו, מה שצריך משקל. ונתרצה קונה עליו, זאת אומרת, הגוי הסכים לקבל עליו בפירוש, או שאם יקרה זה הפסד בחמץ וכל הדברים הללו מעכשיו, יהיה זה בתורת נאמנות למוכרים הנעל. זאת אומרת, אנחנו נהיה נאמנים להגיד כמה בקבוקים נשברו ואתה צריך לשלם. הבנת? תשמעו טוב. זה נראה לי קצת לצנות, אני לא יודע. הגוי באמת מתכוון לזה. ונתרצה מעכשיו, לכן אתם יודעים מה, חסידי לובביץ' הם מביאים עשיר גדול, שהוא מיליונר, מיליארדר, ואומרים, תהיה ערב קבלן. זאת אומרת, במקרה והגוי, כמו שאני אומר, שזה לצנות, הוא יהיה מוכן לשלם, היהודי הזה הוא ערב, הוא חייב לשלם. הם אומרים שעל ידי שאני לוקח ערב קבלן, זה נהיה לא לצנות. לכן פעם דיברתי עם אחד מלובביץ' ואמרתי לו, מה זה הכל לצנות? אומר, לא, זה לא לצנות אצלנו. כיוון שיש לנו יהודי שהוא ערב, הוא ערב על כל הדברים האלה, ויכול להיות ערב, למה לא? אני ערב שאני אשלם כל כסף שאתם תרצו ממני. אני חייב כסף, לא חייב לכם חמץ או משהו דומה. אז הם אומרים שלכן הם לוקחים ערב קבלן. מה זה נקרא ערב קבלן? אני יכול להסביר לי. מה זה ערב? מה זה ערב קבלן?
שהם לא משלם את החוב, הם הולכים ישר לערב או הולכים
קודם? יפה. ערב רגיל, אתה בא אליו, למשל, אני לביתי מאחד $1,000. והוא אמר, מה בטוח שתחזיר לי? אמר, לא בעיה, הנה החבר שלי, הוא ערב. החבר שלו אומר, אנוכי ערבנו, מיידי תבקשנו. תלווה לו את האלף. במקרה והוא לא ישלם, אני אשלם. זה ערב רגיל. אז איפה עליי ללכת לבקש את הכסף? אה? ממי אני מבקש את הכסף? מי? הלווה. נכון?
מהלווה.
מהלווה? לא. תראה, תלווה לי $1,000. אני אומר לך, תלווה לי $1,000. אתה אומר, טוב, מה אני בטוח שתחזיר לי? אז אני אומר, תשמע, הוא מכיר אותי. אתה מוכן להיות ערב? אומר, בטח, הוא יחזיר לך, מה אתה דואג? אם הוא לא יחזיר לך, אני אחזיר לך. זה נקרא ערב רגיל. אז איפה הוא צריך לפנות קודם כל? ללווה. תביא לי את הכסף. במקרה והוא לא משלם, אל מי פונים? אל הערב. אבל ערב קבלן, זאת אומרת... כן, זה נקרא ערב. ערב קבלן בכלל לא צריך לבוא אליו, הוא בא ישר על הערב. אמת, תראה, היה תנאי שבעוד 30 יום הוא יחזיר לי את הכסף. היום יום 30 יום, תביא לי את הכסף. הוא אומר, לך אליו, הוא אומר, לא, אתה ערב קבלן היית. אתה ערב שאתה הראשון באים אליך, לא באים אליו בכלל. הבנתם מה זה ערב קבלן? עכשיו, הלובביץ' הם טוענים שכדי שזה לא יהיה לצנות ולא יהיה צחוק, מביאים את זה באמת ביליארדר. חסיד לובביץ', שהוא מקבל על עצמו, ובמקרה, ובאמת, כמו שקראנו, הילדים ישברו וזה וזה, אל תדאגו, הכסף שלכם מובטח. אני אשלם לכם את זה.
אז אולי באמת כדאי שנכניס את זה לשטר גם שלנו, שיהיה לנו...
אז שערי קבלן.
מה אתה חושב על זה?
יש לך איזה יהודי כזה מיליונר שיהיה מוכן. אתם מכירים? שזה יהודי אחד טוב שיהיה מוכן, תעשו ערי קבלן. ואם במקרה הוא לא ישלם, הוא כותב שם בסוף, ואם במקרה הגוי לא משלם, אני משלם את כל הכסף שלכם, אל תדאגו.
אבל הרב, במקרה שאין ערב קבלן, ובאמת הגוי לא ישלם אם משהו נשבר, בוא נגיד בקבוק וויסקי הוא ישבר.
אלפים, מה זה אלפים? אתה מוכר של כל הקהילה. יש לנו 7,000 אנשים, אולי מאות של בקבוקי וויסקי יקרים יש ביניהם.
והוא לא ישלם, אז איך אפשר לסמוך על
ה... לא, זה כתוב מפורש, אפילו אם לא ישלם,
אפילו אם לא ישלם זה שלו.
כתוב מפורש, אחר כך, עוד מעט, נגיד לזה.
זה שני דברים, אתה צריך לשלם, אבל אם במקרה והוא לא משלם, זה גם שלו. ברגע שהוא נתן לי את הדן פיימנט, את הדולר הזה, זה כבר הפך להיות שלו. הבנתם?
מה שהוא לא משלם זה חוב, זה כמו חוב הלוואה.
כן, כמו כל הלוואה, לך תתבע אותי לבית דין, לך תתבע אותי לבית משפט.
וכתוב את זה מפורש עוד מעט.
כן, אני מקרא את זה בהמשך. נמשיך הלאה. אני חושב שאתם כבר כולכם יכולים לעשות מחירה, לא? נמשיך הלאה. שאם יקרה זה הפסד בחמש מכל הדברים הללו, מעכשיו יהיה זה בתורת נאמנות למוכרים, שאנחנו נאמנים להגיד מה, כמה בקבוקי ויסקי הוא שבר ומה היה. וכפי שיאמרו, כן ישלם במקח ובשומה שיהיה בזמן המדידה והמשקל והמניין. זאת אומרת, רגע שיגידו, זה הוא ישלם. ואנוכי החתומת, זאת אומרת הרב, קיבלתי עליי, שלא יהיה עיכוב התשלום דמי החוב המגיע לגוי הנעל. הנה, הנה, כאן אתה אומר. זאת אומרת, זה לא מעכב על המקח. הוא חייב לתת. אבל אם הוא לא נותן, זה גם שלו. ואנוכי החתום, זאת אומרת, הרב אומר, קיבלתי עליי, שלא יהיה עיכוב לתשלום דמי החוב המגיע מגוי. שאם לא ישלם הגוי שום דבר בעד כל דמי המחירה שקנה, ושזקפתי עליו במלווה מה שהוא חייב לי, מכל מקום, תהיה המחירה הנזכרת מקוימת וגמורה וחלוטה ביד הגוי הנעל על כל הדברים הנמכרים לו ועל כל המקומות של כל העניינים הנעל בסחירות כפי שיבואר. מובן? אז כמה קניינים עשינו עד עכשיו לגוי? עשינו כמה קניינים, ארבע קניינים שיקנה את הקרקע ואגב וגם בקניין כסף, נכון? עכשיו עושים עוד דבר, מהו? גם יקנה הגוי הנעל את כל החמץ והדברים הדברים במחירה הנעל זה מסירת שטר המחירה. עכשיו הוא קונה את הכל גם על ידי שטר. אני כותב שטר, הנה קח את השטר הזה, ואתה קונה את כל הניירות שאני נותן לך אותן. שזה, אני יודע, 1,000 ניירות. על ידי מסירת השטר מחירה וקניין וראיה שמסרתי לו אנוכי החתומת על. להיות בידו לשטר קניין על כל הנזכר לה. זאת אומרת, הוא גם קונה את זה עכשיו אגב, גם קנה את זה בכסף, וגם קונה את זה עכשיו בשטר. מובן? יש להם מחלוקת איך גוי קונה בכסף או בשטר, או במשיכה. עכשיו נראה את הכל, נראה, כי התקף הכל עושים את זה. וגם עשיתי, הנה גם, גם עשיתי הסכם בתקיעת כף עם הגוי, וקיבלתי ממנו בקניין אגב סודר, על דבר המחירה בסודר של הגוי הנעל. והתניתי עם הגוי שאף באחד מדרכי הקניות יקנה את החמץ, זאת אומרת לא משנה, או בקניין הזה, או בקניין הזה, או... זה הכל שלך. וכל העניינים הנזכר להם, ואף כי בכל הקניינים היותר מעולים, זאת אומרת, איזה קניין שהוא טוב. אין על פי דין תורה, ואין על פי מנהג הסוחרים, ואין על פי חוקי המדינה. איזה קניין שהוא טוב ויפה, קנית את זה. בקניין גם הוא מעכשיו. עכשיו, גם הזכרתי לגוי הנעל את כל המקומות אשר מונח שם ונמצא שם חמץ, או דבר שיש בו חשש חמץ. זאת אומרת, אני הזכרתי לו את המקומות, כשלמשל יש לי בגג, יש לי במקומות האחרים, הזכרתי לו את המקום, מקום הבאומות והסוסים ואת הבעלי חיים מסחירות הנזורים, שהם מהמקומות ביבשה, על המים, קניינים, מסחירות. גם כן, על ידי קבלת, קיבלתי דולר אחד, נכון? בעד המגיע לגוי, לכל המוכרים הנזכרים, שיהיה הכסף הזה, גם כן לקניין על קניות שכירות המקומות, זאת אומרת שני דברים, או תיתן לו עוד דולר, או אפילו באותו דולר, אותו הדולר שנתת לו, אתם יכולים גם לעשות. גם לקניין, קניית השכירות והמקומות שהחמץ, וכל העניינים הנ"ל מונח שם ועומד שם. והמותר משכירות, המקומות זקפתי עליו ומלווה, זאת אומרת, מה שיש יותר ממה שהשכירות, זה הוא חייב לתת. ותשלום זה לא יהיה עיכוב במחירה. ותזכרתי לו את זה, וזה לא משנה אם הוא לא ישלם לי יותר. אם לא ישלם את המחירה מקוימת, ואין לי שום פתחון פה לבטל גוף המחירה. זאת אומרת שהוא קנה גם את המקום, את כל המקומות שנמצאים שם בהמות. מילה הוא קנה אותם, אתה מבין? נגיד יש לי פרה שאוכלת חמץ, אז הוא קנה גם כן את המקום שהיא עומדת שם, שזה כבר לא שלי. מאכלתו גם את הפרה וגם את המקום שהיא עומדת עליה. וגם עשיתי עוד בהסכם הגוי על זכירות המקומות הנעל, וגם עשיתי קניין אגב סודר בקניין של הגוי על זה, ויקנה באחד מדרכי הקניות ואף בכולם. עכשיו, וזאת עוד תנאי, יש לנו תנאי עם הגוי, שיהיה לכל המוכרים, או עכשיו איך אתה נכנס לחדר הזה? שאלה יפה, נכון? הזכרתי לו את החדר, נגיד בבייסמנט שלי, אז איך מותר לי ללכת? אז אתה עושה איתו תנאי. וגם ייתתי עם הגוי שיהיה לכל המוכנים ולכל המזכירים את המקומות רשות דריסת רגל בכל המקומות הנעל. הנזכרים כעת לגוי הנעל. זאת אומרת, קיבלנו ממך רשות להיכנס לחדר שלך. החדר שלך שקנית אותו בסחירות, אז לנו מותר להיכנס שם. מובן? וגם אם שולחם מוכרים והבהמות והסוסים והרפות לקח החלה מהבהמות או להשתמש בסוסים ולקח מהביצים, מותר לנו גם לקחת מה שאנחנו רוצים מהחלב של הבהמות. ולגבות אחר כך מדמי המחירה הנ"ל. כן? ולגבות אחר כך מדמי המחירה הנ"ל, נעשה חשבון איתך. ויהיה בזה תורת נאמנות למוכרים, שאנחנו נאמנים אצל הגוי, שיאמין למוכרים הנ"ל, כמה שהוא צריכים לגבות מדמי החוב שמגיע בעת המחירה הנ"ל. ורשות ביד הגוי ובאי כוחו לעשות בכל העניינים מקומות כאוות נפשם. הוא יכול לבוא, להיכנס, זה שלו. וכאדם הוא עושה, עכשיו שאלה באמת יפה, אם באמת המשדים לא יגרשו אותו.
צריכים להגיד לה.
מותר לבוא לקהל לקחת את החמץ שלי. הוא אומר שכן, מותר. מובן? אז עוד פעם, מתנאי מגוי הזה שיהיה עוד פעם וב, אני חוזר. לכל המוכרים לנו, ומזכירים את המקומות רשות דריסת רגל בכל המקומות הנזכרים כעת לגוי. וגם יהיה לנו רשות לקחת חלב ולרכוב על הסוסים, ולקחת מהבהמות ולהשתמש בסוסים ולקחת מהביצים, ולגבות אחר כך מדמי המחירה הנ"ל, כן. ולגבות אחר כך מדמי המחירה, לקחת את זה ממה שמכרנו לך את זה, לקחת את זה חזרה. כן. ויהיה בזה תורת נאמנות למוכרים אצל הגוי, שיאמין למוכרים הנ"ל, כמה היו צריכים לגבות מדמי החוב. אנחנו נהיה נאמנים, שמגיע בעד המחירה הנ"ל. זה שלא, נכון? אנחנו צריכים לשלם לו על זה. ורשות ביד הגוי באי כוחו לעשות בכל העניינים הנ"ל והמקומות כאוות נפשם. זאת אומרת, הגוי יכול להיכנס. כאדם העושה בתוך שלו ממש, בלי שום מוכר ומעכב. וגם אם יצטרך הגוי הנ"ל ובאי כוחו דריסת רגל דרך רשותנו, ללכת להגיע כפי שירצו. זאת אומרת, לא רק שמותר לו להיכנס לבייסמן, מותר לו לעבוד דרך איפה שהוא רוצה, שהוא ייכנס לשם. מהמטבח או מהחדר הראשון, איפה מותר לו.
אבל מה, האנשים, הם
ייתנו
רשות לגויים להיכנס
לתוך ביתם? כן, זה התנאי. זה התנאי. צריכים להסביר להם. אבל לכן לוקחים את לארי, ידידי, תקשיב, לוקחים את לארי שלא יעשה בלבולי מוח. אבל צריכים להגיד... צריך להגיד לאנשים את האמת.
זה לא אמיתי, כי בגלל שהוא לא יבוא בכלל.
מה אכפת לך? המחירה לפי דין זה תופס, זה מה שהם טוענים. דיברתי איתם, עם הרבנים. הם אמרו, תראה, מה שהם עושים או לא עושים, זה לא מעניין אותנו. המחירה הזאת היא לפי הלכה תופסת, שיבוא. אם הוא רוצה לבוא, שיבוא. לא, אני רוצה לבוא להיכנס, שיבוא. אתה יודע שהוא לא בא, בסדר, זה לא עניין שלנו. בא או לא בא, זה עניין שלו. מותר לו לבוא. מה אתה אומר על זה, רבי דניאל?
זה תופס,
ודאי
שזה תופס, אבל עדיין זה לא נראה אמיתי.
אתה חוזר להיות הגאון מבילנה, מה הסירה, תחזור, תקרא מה כותב מה הסירה, תקרא לנו. לא לקנות שום מחירה, שום פנים ואופן, רק מחירה גמורה, ככה, יש לנו מה הסירה. קראנו את זה, אני חושב, פעם, לא? שהוא לא אהב את המחירות האלה. אולי בגלל, כמו שאתה אומר, שיש כאן דברים שאתה יודע שהוא משקר ואתה משקר. כולנו חיים בשקר כאן. הוא יחפש את מעשה רב. נקרא לכם את הלשון של מעשה רב.
יש לי פה מעשה רב.
תקרא.
צריכים למצוא אותו עכשיו. זה מהדפוס הישן. הנה. ציצית בתפילין. שבת, פסח.
כן, בוא.
הרב, סימן קוף פה במעשה רב.
כן, תקרא את זה.
סימן קוף פה?
קוף פה.
שלא למכור שום דבר חמץ, כי היא מחירה עולמית.
כן, ויותר מזה, תקרא קוף פה א', מה הוא כותב. ואחר הפסח...
אחר הפסח אין ניקח מן השוק מה שאופין מקמח של ישראל.
בשמרים.
ושמרים.
לא תקנה שמרים, שמרים, זאת אומרת, האית. כי המחירה... תמשיך.
כי המחירה גרועה, על כן לא יתנה רק שיהיה משם נוכרי, או הקמח של ישראל, אם אינה...
זאת אומרת, אם הקמח הוא לא חמץ, זה מתכוון, לא שמו את החיטים במים. ויין שרף, ושחר של ישראל, לא ישתה עד שיעשה, מאחד ה... הוא באמת דעתו, כמו שאתם אומרים. כמו שאתם אומרים, שיש כאן בעיות עם המחירות. למה? שזה לא רציני, זה לא... זאת אומרת, אחרי הכל, צריך שהיהודי שלא יהיה לו קשר, כמו שאמרנו, אפילו מפשיעה, נכון? זה באמת שאלה, אם אתה מתכוון, הגוי באמת מתכוון ברצינות, שבאו ושוברים את כל הבקבוקים ואתה תשלם אותם. היהודי גם מתכוון לקחת ממנו את כל זה. טוב. נמשיך. בפירוש יתנאי מגוי. זין, תקרא את זה. ובפירוש יתנאי מגוי, שאם ישיג איזה עשיר שיקנה ממנו כל ענב, ואשר ישלם במזומן, הם כעת, הם שעת המדידה והמשקל והמניין, ואחר השומה מגיב הבקיעים, ועד כל הנהל, הנה כל המוכרים מחויבים ליתן לגוי הזה. עכשיו הוא אומר לו, תשמע, אם הגוי הזה מצא איזה מישהו שיקנה מציאה, נרצה למכור לו את זה, שיבוא ויקח את זה, אין שום בעיה. תבוא, תיקח את זה, ותבין, נבין אנשים מה שמגיע, תיקח, אין בעדה. 3% בעד תרחתו, גם ניתן לו כסף, שהוא הלך ותרח, מקבל דמי דללות. ואם יש ויכוח בין הגוי לבין המוכרים, יוגמר הדבר, בזה בורא לו אחד, וזה, זאת אומרת, נשב ונעשה פסק דין. ויהיה תורת נאמנות למוכרים הנ"ל נגד הגוי והי כוחו. וגם, הותנה בפירוש, שהדברים שאין עליהם מכך כלל, כגון פירורים, ופתותי חמץ הנדבקים בכלים, וכדומה, וכן אם יש איזה גרגירי תבואה מחומצים בתוך איזה קוטנית או פירות יבשים, או דברים שנתקלקלו, וכל דבר שהפה יכול לדבר והלב לחשוב בדבר תערובת חמץ, אם החמץ אינו שווה ואינו ניתן כדי בעד החמץ, הקניתי לגוי, אם יש לנו איזה עוד חמץ בבית ובמקומות שלא ראינו, מה שהיה לנו, אני יודע, שלא שווה הרבה, הכל זה של הגוי.
אז אתה חושב שכדאי להוציא את זה, החמץ הנדבק בכלים, זה עושה אותו כמו...
טוב, בסדר, זה לא מזיק. כל חמץ שיש לי, הוא נותן לו את זה. כל הכלים שענייני שלכם מאכל ומשקה, וכל הדברים על מונח ועומד בהם, אם הם כלים שאינם צריכים טבילה, למשל כלי חרס, שקולים אותם מהגוי, הרי הם מכורים לגוי, הוא אומר שגם הכלים מכורים לך.
אם זה...
גם בקניין אגב סודה ואגב קרקע ענן, כפי שישום אותה שושה בקי בשומה ענן. כן. ואם הכלים צריכים טבילה, הנה כאן הוא מדגיש, אם באמת זה כלי מתכת, אז כגון מתכות וזכוכית, אין אני מוכר אותם כעת לגוי, אלא אני משאילם עד שיריק את החמץ. זהו, נותן לו רשות שיוציא את החמץ מתוכם. והרשות ביד הגוי למנות אנשים אחרים בתוך העסקים של יעני חמץ וכל ההוצאות כפי הנהוג במדינה, ישלם מכיסו. מה שהוא רוצה לעשות עם זה, ויתנה בפירוש שכל הגויים שיעסקו מעטה בעסקים הנ"ל, יעסקו בעד הגוי הקונה ובאי כוחו, ואל אנשים עליי יהיה הגוי קונה מחויב לשלם. הוא אומר שהכל יהיה אמיתי, וגם בכל מה שיגיבו, יקבלו במזומן הערלים העוסקים מעטה מתוך העסקים, יהיה להם דין תורת נאמנות, שכל מה שיאמרו, שמחרו ושהוציאו ושגבו בכל הדברים מהיום, יגבו זה מהחוב המגיע למוכרים מהקונה עליו. אין בעיה. מהחוב... שמגיע מה ש... זאת אומרת, מה שהוא חייב לנו, נכון? הוא חייב לנו הרבה כסף, מיליון דולר, הוא נתן רק דולר. אז זה יוציא את הכסף הזה ואת כל ההוצאות. בשעד ילמטה, יגבו זה מהחוב המגיע למוחים מהקונה עליו, כפי מה שקיבלו מהעסקים הנ"ל, וכל יתר החוב זקוף עליו במלווה. הנה, וכל יתר החוב, מה שהוא חייב מיליון דולר, זקוף עליו במלווה. עד אחר המדידה והמשקל והמניין והשומה, הוא ישלם את זה, נביא אנשים, יגידו לנו בדיוק מה הוא חייב לשלם. ותנה עם כל המוכרים, כאן, או, עכשיו, התנה עם כל המוכרים, זאת אומרת, האנשים שנתנו לי למכור, שיהיה חל כל המחירה מהחמך, אני אמין, תקף ומיד. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא התכוונתי, כן התכוונתי. נתת לי רשות, אז עשיתי איתם תנאי, שאני מוכר את החמך, בכל אני אמין, תקף ומיד, בזמן שעד ללמטה, גם תרם המדידה, לפני שמדדתי ושקלתי והבאתי מומחים, כל זה, הכל זה שלו של הגויים, אבל זה אחר כך שהוא בא לקחת נעשה חשבון. ועל כל הבעלי חיים והחמצים כאן כעת חל תקף דבר המחירה, עוד הותנה עם הגוי, אשר כל החמץ שהוא באחריות האנשים החתומים בניירות שמסר לקונה, בכל מיני אחריות עם הישראל לא יוכל למוכרם על פי דין תורה, הנה קיבל הגוי הקונה כל מיני אחריות. זאת אומרת, גם כל מה שאתם נתתם לי את הניירות שאני אמכור לגוי, שזה כל זה כל מיני אחריות, אם הישראל לא יוכל למוכרם על פי דין תורה, לא יוכלתי למכור את זה. הנה, קיבל הגוי הקונה כל מיני אחריות, זה שלו. הבנתם? זה כבר לא שלי. מה שאני לא יכול למכור, זה שלו. ופטורים הישראלים מכל מיני אחריות. אנחנו, אין לנו שום אחריות על הדברים האלה, אפילו מפשיעה. ועד אונסים, ועלמות, והכל הוא רק על הגוי הקונה ובאי כוחו. זה לא שלי, לא שלי, לא שלי, אתה מדגיש. כל החמץ שבאחריות האנשים חתומים בניירות, נתת לך במיליון דולר ניירות של כל הקהילה, בכל מיני אחריות, אם הישראל לא יוכל למוכרם, אם אני לא יכול למכור אותם, מאיזה סיבה, זה של הגוי. ואנחנו פטורים מכל האחריות. והכל רק על הגוי הקונה ובאי כוחו וגם החתום, מטה פטור מכל מיני אחריות על פי דברי המוכרים הנעל, שישלם לגוי בעד כל ההפסד שיהיה לו בזה מעכשיו. זאת אומרת, אני מפורש, אין לי שום עסק יותר עם זה. עוד, קיבלו המוכרים המבוארים בהרשאה שלי ושל שאר האנשים, גם למכור חמצם שלא היה בידם בשעה שהרשו אותי לשליח ומורשה, ושיעבדו את עצמו ושיבוד הגוף גמור כעת בשעה שאני מוכר לגוי. זאת אומרת, המוכרים, זאת אומרת, כל הקהילה, המבוארים בהרשאה, ומה שנתנו לי רשות למכור, שלא יהיה בידם בשעה שהרשו אותי, אפילו אין להם את זה, אתה מבין? לשליח ומורשה, ושיאבדו את עצמם על זה בשעבוד הגוף גמור, וכעת בשעה זו, שאני מוכל לגוי כל החמץ הנעל, הנה החמץ שלא היה מקודם ברשותם, הרי אתה כבר הוא ברשותם. ולכן יקנה הגוי גם את כל ענייני החמץ, וגם כן, כעת על פי הקניינים הנעל. זאת אומרת, הוא קנה את זה, גם את החמץ, אפילו שאין את זה לשם לעצמם ביד, ויהיה אחר כך. כמו שנגיד, אדם מזמין כשאתם מזמינים.
מאמזון,
כן. וזה גם כן שלו. משעבדים את זה, זה הכל שלו. וגם סילקו כל המוכרים את ידיהם מכל ענייני חמץ ודברים הנעל שאין מחירה חללים כלל. דבר שאין על זה מחירה, איזה חוכמה, גם כן סילקנו מזה. שלא יהיה שום זכות מהחמץ הנעל, גם אחר שיבוא לידם. אם זה יהיה מהיום ושעד אל מטה ולא יהיה להם שום כוח וקניין כלל בהם. לא, אין לנו שום קניין באמזון הזה, זה שלך. מזכירים לגוי את כל המקומות שהובל לשם החמץ מהדרך, משעד אל מטה עד כף ג' ניסן, והגוי קנהו בי כוחו יעסקו בהם לשם ויזכו הם בעצמם. והנה עכשיו, סיכום, והנה נעשו כל הקניינים והמחירה מהחמץ וכל העניינים והזכירות מהמקומות הנה על פי דין תורה ותקנת חזל, בכל דיני מחירה והקנאה הנעשה לגוי בקרקע ומטלטלים על פי מנהג הסוחרים, בכל דבר הנה, והתנאי עם הגוי בפירוש, שגם באחד מדרכי הקניות יקנה, איך שלא יתפוס, איזה אחד מהם שיתפוס, את כל הנזכר לעת, וכל שכן בכולם, ואם יהיה איזה קניין או איזה מהדברים, כן, עכשיו אומר, אם יהיה איזה קניין או איזה מהדברים, שלא תועיל בהם הקנייה והמחירה על פי דין תורה, לא יתבטל על ידי זה כל שאר הקניינים. זאת אומרת, אם יהיה דבר, תמצא פגם, השאר יהיה, השאר יתפוס. או בשאר דברים המחירה הנעל, מה שמועיל בהם המחירה וקניין, גם מותנה בפירוש, שאם יהיה טעות בשמות, או זה חשוב, אם כתבנו שמות טעות, או את המקום בטעות, שלא תבטל המחירה, זה יהיה הכל נידון ונדרש לטובת בעל השטר. וכן הרשות נתונה להעתיק כל זה לשפה אנגלית, מותר לו לתרגם את זה, או לכל שפה שירצה, ספני, שאני יודע מי הוא, לעשות הכל על פי תוקף חוק המדינה, וילך להביא עורך דין, ויקח ויעשה את זה לפי חוק, כפי הדין הנזרח לזה, ולפי דיני הממשלה, גם מחירת המקומות יוכל לעשות כפי חוקי המדינה, והקונה ישלם ההוצאות לזה, הוא יביא ויעשה, והוא ישלם את כל מה שהוצאות לעורך דין וכל זה. כל זה נעשה בקניין אגב סעודה, בתקיעת קו, והקניין אגב סעודה היה בסעודה של הגוי, בכליו של קונה, לא בכליו של מקנה, כמו לוי, אלא כמו רב. לפי אופן ויתר מועילה, על פי תקנת חזל, לראיה, עכשיו אני חותם ונותן לו את השטר. הבנתם? עכשיו כל אחד מכם יכול לעשות את השטר הזה? בואו, נלמד עכשיו את הרמב"ם. מובן? יש לכם איזה שאלה, משהו?
כן, יש לי שאלה.
כן.
חשבתי שראינו ברמב"ם, שכל הדין הזה למכירת חמץ, זה רק לעניין בדיעבד, אם מישהו נמצא בספינה, וראה שיש לו חמץ, אז יכול למכור אותו בדיעבד.
זה גם כן בדיעבד, יש לך במיליוני דולר, אם אתה עושה מדינת ישראל, יש לה 100 מיליון דולר חמץ, אני יודע, מיליארד דולר חמץ, נו מה, אתה, יהודי יש לו 100 בקבוקים של ויסקי, מה, תגיד לו, תשבור אותם, הגוי לו, זה גם כן נקרא בדיעבד, נו, מה אפשר לעשות? מה נעשה?
זה גם
לחצירה,
אין להם כל כך הרבה, יש להם שזה, אין להם כל כך
אתה הרבה. אתה צודק 1000%, אדם שיש לו באמת מעט, יותר טוב שלא ישיר חמץ בביתו, אתה צודק, מהרמב"ם משמע, שהיה בא בספינה, משמע הוא זקוק לחמץ. משמע שאם היית, אם אתה בבית ויש לך כמה פרוסות של לחם, תזרוק אותם, אני יודע מה. אבל אתה בא בספינה, אתה צריך את זה. אתה מדייק יפה מאוד מהרמב״ם, שהוא מביא את התוספתא, זה תוספתא. שבתוספתא כתוב שאדם שהיה בא בספינה ויש לו לחם, והוא צריך את זה, זה הפשט, אין לנו לחם, אין אוכל. אבל אם באמת האדם לכתחילה, לא להשאיר חמץ, לקחת את התורה כפשוטה, אין יותר טוב מאשר להיות... כמו שהגרא אומר, קראנו את זה עכשיו, כולנו קראנו את הגרא הזה. מסכימים כולכם עם הגרא? אה? כולכם מסכימים איתו? בסדר, תעשו כמו. שלא תקנו גם מהיהודים בכלל שיש להם שמכרו. גם אותם, אל תלכו לחנויות של היהודים הדתיים פה. יש כאן כמה חנויות של יהודים דתיים, נכון? שהם מוכרים את החמץ. אל תקנו מהם. תקנו מהגויים, תקנו לחם מהגויים, תקנו דבר חמץ, עד שהוא יחליף, שיביא את הסחורה החדשה שלו. כן. אנחנו פרק רביעי. כן, זה קראנו פרק רביעי. עכשיו פרק חמישי. בבקשה. אין עשו משום חמץ בפסח. נקרא. פרק חמישי, הלכות חמץ ומצה.
אין אסור משום חמץ בפסח, אלא חמשת מיני דגן בלבד. והם שני מיני חיטים שאין החיטה והקוסמת, ושלושת מיני השעורים שאין השעורה ושיבולת שועל.
והשיפון. אבל הקטניות?
קטניות כגון אורז ודוחן ופולין, והדשים וכיוצא בהן, אין בהן משום חמץ, אלא אפילו לש קמח אורז, וכיוצא בו ורוצין וכיסאו ובגדים עד שנתפח כמו בצק שיחמיץ, הרי זה מותר בחילה שאין זה חימוץ אלא סירחון.
נמשיך לאט לאט. אם כן, אנחנו כאן לומדים את יסוד הגדול, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. אנחנו הספרדים, מעולם לא קיבלנו עלינו כל מיני מנהגים, ולכן יש לנו דין תורה. דין תורה רק חמישה מינים בלבד. עכשיו יש בעיה גדולה עם הרב אבדי, הוא אומר מה שאנחנו אוכלים את זה, הוא אומר שזה לא מחמשת מינים.
אוץ.
אבל אנחנו מחשיבים את זה מחמשת מינים, כמו שיטת רשי. על כל פנים, כל דבר שיש בו ספק, כמובן זה אסור. רשי אומר שזה אחד המינים, זה השיבולת שואל. לא, לא משנה. אז יש חמישה מינים. תראו אותם אחד אחד באנגלית, מה הם החיטים. כולם יודעים מה זה חיטים. שעורים, גם כן כולכם יודעים מה זה שעורים. והשיבולת שועל והשיפון והכוסמת. החיטה והכוסמת זה דומה לחיטים, ויש מיני שעורים, שעורה ושיבולת שועל ושיפון, זה שעורים. אבל הקוטניות ואורז, מה זה דוחן? דוחן אומרים שזה, שנותנים לתרנגולים העגולים האלה. אומרים שזה נקרא באמת דוחן. תראה מה הם אומרים, מה הם מחשבים.
באנגלית קוראים לזה נלט.
כן, עגול כזה, לא?
הנה, ככה.
כן, ראיתי, תסתכלו שם, תראה להם את זה.
באנגלית אומרים על זה מילט. M-I-L-L-E-T, מילט.
נותנים את זה לתרנגולים, לא?
הנה.
אני זוכר. כן, היינו נותנים את זה, היו אוכלים. זה נקרא דברים שהם לא שיפושים. הם אורז דוחן. פולים, כולם יודעים מה זה פולים. שורית, פולים הגדולים האלה יותר. ועדשים, כולכם יודעים מה זה עדש.
וכיוצא... זה דוחן.
מה?
שמתי
עדה. יא, מה היה לך?
זה דוחן.
זה עגולים כאלה, כן, כן, כן. אנחנו נותנים לתרנגולים, הייתי זוכר שהיו נותנים את זה לתרנגול לאכול, זה היה אוכל של העופות. עכשיו, נהיה כאן בלגן, שהתחילו לנהוג את זה אשכנזים, לא כל האשכנזים הסכימו. המורדכי מביא ואומר, גיסי, הרבי מקוברי, הוא כתב את ספר מצוות קטן, סמק, הסמק. הוא התחיל את הדבר הזה, והיה ויכוחים גדולים. ולא, והטור מביא, ולא נהגו את המנהג הזה של לאסור את האורז והדומה, רק האשכנזים. למה הם עשו את זה? הם אומרים, יכול להיות שמעורב בהם מיני חיטים, וגם זה מיני דגן, וזה מיני דגן, יכולים לבוא אנשים לטעות. לכן בוא נאסור את כל הדברים האלה. גם עושים מהם קמח, אתה מבין, זה דומה לקמח. בקיצור, חיפשו סיבה לאסור את זה. ובנו ירוחם אומר, זה מנהג שטות. בבנו ירוחם, כדאי לכם לדעת, היה תלמידו של הראש. איך יכול להיות שהוא יגיד על רבו מילה כזאת מן הקשטות, חס ושלום? אלא סימן שגם האשכנזים אכלו. הראש בעצמו היה אוכל את האורז. ובגמרא כתוב, מסכת פסחים דף קופיו דלך, שהיה הרב אומר, תביאו אורז על השולחן. למה? שזה שני מיני סעודים, אורז או דבר השני. תביאו אותו על השולחן כדי לקיים מצוות שני מינים. זה אחד לקורבן פסח, קורבן חגיגה. תביא אורז על השולחן. דף קוף יודלת במסעי פסחים. על כל פנים, אכילת האורז, אין בזה שום מחלוקת שזה מותר. מישהו אומר שרק רבי יוחנן בן נורי, ואמרו האמוראים, תביאו על השולחן להראות שאין הלכה כרבי יוחנן בן נורי. ללמד אותנו שלא לחשוש לו. עכשיו האשכנזים התחילו להקפיד, וזה היה הרבה שהתנגדו להם. האשכנזים בעצמם התנגדו להם. אבל לאט לאט אתם יודעים את הכלל, מי שאומר אסור הוא צדיק, מי שאומר מותר הוא רשע. מתחיל להיות הכל אסור, 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 אסור. אז זה נקרא מנהג. עכשיו, המנהג שלהם זה כמו נדר. מנהג טוב, שלא יהיה להם חשש, שלא יהיה בזה חיטים ולא יהיה שעורים. אני שמעתי סיפור שפעם אחת הגיע רב אשכנזי מאוד גדול, הגיע לחלב, והיה בפסח שמה. אז הוא אמר לרב שאני יכול להיות אצל הרבקאי, הרב של חלב היה גאון גדול. אמר לו, ודאי, 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 אבל מה, אני יודע שאתם לא אוכלים אורז, בוא תראה את הניסיון עכשיו. הנה, יש לנו סק שלם של אורז שאשתי והבנות שלי הכינו. עכשיו בוא ניקח שלושה חיטים ונערבב אותם. יש ממש תערובת. ונגיד לאשתי שלכבודך, רוצים לעשות עוד פעם בדיקה. ותראה מה הם יגידו לנו. או, קרא לאשתו ואמר, כבוד הרבנית, בא לנו חכם גדול אשכנזי, ואני רוצה שתעשי בדיקות עוד פעם, שיראה אם יש חשש שנתערבו בהם חיטים או לא. טוב, אחרי זה שי בא בוכה. אומר, איזה מזל שבא הרב אשכנזי. אומר לה, למה? ומצאתי שלושה חיטים, הנה הם. אומר לו, אתה רואה, אין לנו טעויות, ואין לנו בלבולים, אל תחששו מה שאתם חוששים. אין לנו, לכן תביא את הטור, טור של הלכות פסח. רבנו ירוחם כותב שזה מנהג שטות. זאת אומרת, הראש אכל. וגם כל הרבנים האשכנזים אכלו. מן הסתם שגם מהר"ם מרוטנבורג אכל. כיוון שהמרדכי לא מביא, הוא מביא רק מהסמק. כך נהג הסמק שלא לאכול, הוא אומר. אומר גיסי, מהר"ם מקוברי לא אומר, נהג, תביא את זה סימן תפנון ג' אני אקרא לכם. נקרא לכם את ה... הנה כאן הוא אומר, איזה דברים שיוצאים מהם בפסח, צריך שיהיה לו שיוצאים מהמצה, צריך שיהיה מין שראוי להיות חמץ. חיטים, שעורים, כוסבים, שיבולת שואל ושיפון. אבל לא באור ודוחן ושאר מינים, וגם אינם באים לידי חימוץ. זה הטור, בינו של הראש. ומותר לעשות מהם תבשיל וכן כל מיני קטניות. ויש אוסרים לאכול אורז וכל מיני קטניות בתבשיל, כפי שמיני חיטים מעורבים בהם. וחומרה יתרה היא זו, ולא נהגו כן. זאת אומרת, בבית של הראש, והבן שלו מעיד שלא. כאן אני קורא לכם מה שכותב רבנו ירוחם. כותב רבנו ירוחם, הנה, מה שמתכם סמק. ההגעות מהאימוניות היא בשם סמק, על הקוטניות, כגון פולים ועדשים, יש נוהגים איסור לאוכלם בפסח, וכן הרב שמואל מעברה, עבר רבי יחיאל, ושאר הגדולים היו נוהגים בהם היתר, וקשה מאוד הדבר להתיר, כיוון שאחרים נהגו בהם איסור, וזה כבר עשוי במנהג, זה כמו נדר. ונראה שלא נהגו בו איסור משום חימוץ, אומר, ודאי לא זה חמץ, זה רק חמור יגיד שזה חמץ. זה לא חמץ. ולא טעו באינשי, זה תינוקות של בית רבן יודעים. בפירוש שאמרי לה בגמרה, דיינו בעלים בחמוץ, אלא חמישה מינים בלבד. אלא אסרום בגלל סיבה אחרת, משום דה דגן מעשה גדרה, וקוטנית מעשה גדרה, גזרה זו הטעוי, וכן מקומות שעושים באמפת וקוטנית, ואתה להחלופי... אבל מיני ירקון, זה הוא אומר. אחר כך הוא מביא שרבנו ירוחם, הנה אני קורא לכם את זה, ורבנו ירוחם אמר בפירוש, הנה כאן, אין עושים בהם חמץ, והתעתו בגמרד, לדחה של רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי היה תנא יחיד, שאמר שיש לזה חשש חמץ. ומערבים חימוצו, והגמרא אומרת, מביאו מצה ותורה וחזר, זה שני תבשילים. מה שני תבשילים? אמר רב, נס סילקה וארוזה, להביא אורז וסלק. אמר רבא שש מאמינה מדרב עונה לדחש ליד רבי יוחנן בן נורי. כן. גם רבנו ירוחם כתב, אותם שנהגו שלא לאכול אורז ומיני קוטניות מבושה בפסח, מנהג שטוטו. והקל להם שוטים. רבנו ירוחם תלמידו של הראש. זולתים עושים להחמיר על עצמם, ולא ידעתי למה. הוא אומר, לא יודע למה הם מחמירים בעצמם. אבל הגאון מביא לפעם היה רעב, זה כדאי לכם לשמוע את הסיפור. והיו כמה רבנים שהתירו את זה. מה ההסברה שלהם? שלא קיבלנו על עצמנו כשיש מצב קשה. אז ממילא מותר לנו לאכול את זה. ועשו התרה והתירו להם. הוא התנגד לזה, בזמנו הוא התנגד, אמר לא. כיוון שזה נדר, נדר של רבים, וקיבלנו כל אבותינו, קיבלו על זה כמו נדר, לכן עננו לשמור את המנהג הזה ולא להתיר לאכול אורז. טוב, זה דעת הגאון מבילנה שזה כמו נדר, ונדר לא מבטלים שאבותינו קיבלו על זה לדורי דורות. ראיתי מישהו דן בשאלה אם יכולים לעשות התרה על זה. אני חושב שהרב עובדיה יוסף גם דן בזה. הוא מביא גם דיוק מהבית יוסף בהלכות נדרים שאולי מועיל לו התרה. אבל להלכה, להלכה פסקו שלא מועיל להם מטרה. עכשיו, יש שאלה גדולה, לפעמים יש אנשים שיש להם בעיה עם הקיבה, הם לא יכולים לאכול רק אורז. הם שאלו אותי כמה פעמים. אני חושב שהרב עובדיה, לאדם שהוא חולה שיש לו בעיות, ולא יכול לאכול את הדברים האלה, רק אורז מותר לו לאכול. לא, אני מקווה שכולנו מותר לנו לאכול. עכשיו, גם המרוקאים למדו מאשכנזים, גם הם לא אוכלים אורז, הם מקפידים על זה.
פעם ספרדי, הוא נהג כמו האשכנזים, ואז הוא שמע שההלכה כמו מרן, שזה מותר.
זה נקרא מנהג בטעות. בוא אני אסביר לך. אם אדם ידע שאורז זה מותר, ואני רוצה להחמיר על עצמי בגלל חששות שלא מעורב בהם חיטים, וזה ועושה עליי מנהג שלוש פעמים. כיוון שנהג שלוש פעמים זה כמו נדר. צריך לעשות התרה. אבל אם האדם חשב שזה אסור, והוא נהג בו, זה מנהג בטעות. יש לנו כלל שאם האדם נהג מדין קבלה בטעות, זה לא קבלה. אז תלוי, אם האדם ידע שזה מותר ונהג לאסור, צריך לעשות התרה על זה. אבל אם האדם חשב שזה אסור מהדין, לא צריך התרה. הרחב פיך והמלאו. זה שאלו את הרב משה פיינשטיין לגבי חלב גוי פעם. הוא אומר, תשמעו, אם אתה הלכת עכשיו ואתה ידעת שחלב של הקומפניס, זה נקרא כמו חלב ישראל בגלל שיש עליו פיקוח, אם אתה ידעת את זה, ובכל זאת החמרת, תעשה התרה. הגיע למקום, מישהו שאל אותו. אמר לו, אני הגעתי למקום, יש לי ילדים קטנים, ובמקום הזה אין לי חלב, רק חלב של הקומפניס. אז הוא אומר לו, אם אתה קיבלת על עצמך, וחשבת שזה אסור, אתה צריך התרה. מותר לך לשתות. אבל אם אתה ידעת שחלב הקומפניס זה מותר, ואתה רק החמרת על עצמך ואמרת אני רוצה להקפיד דווקא חלב ישראל, אם זה בצורה כזאת, אז אתה צריך לעשות התרה. למה? נדר בטעות הוא לא נדר. יהיה לכם כלל, שכל נדר צריך להיות פיו וליבו שווים. כשאדם עושה את זה גם במחשבה וגם בדיבור, צריך לחשוב על הדבר הזה. אבל אם האדם עשה את זה, לא היה פיו וליבו שווים, אז אם הוא ידע שזה אסור חלב של גויים, אומר, לא צריך התרת, הרחף פיך והמלאו, תשתה חלב של גויים. למה? שאין בזה איסור. שאלו אותו, איך אתה מתיר פעם חלב? זה אתה מתיר חלב של גויים? אמר, אני לא מתיר חלב של גויים. זה חלב כמו שאדם רואה אותו. אם האדם באמת לא רואה את החליבה, ורק אם יכול לראות, למשל, אני כאן נמצא בבית, ואם אני עומד, אני רואה את הגוי שהוא חולם. והוא לא ראיתי אותו. זה גם נקרא חלב ישראל. הוא אמר, אני מעולם לא התרתי חלב גויים, אלא שאני טוען שהחלב של הקומפני, זה נקרא חלב ישראל. אבל על כל פנים הוא כותב אחד המכתבים, שכדאי לקנות תמיד חלב ישראל. אבל אם אדם נמצא נגיד באיזה מקום מחוץ לעיר ולא מצא, יכול לסמוך על היתר שלו. ככה הוא כתב באחד המקומות, אני קראתי את המכתב שלו. נמשיך הלאה.
שמעתי שיש אשכנזים שרוצים לאכול קטניות דווקא בשנה הזאת, מפני שהם סגורים בבית. מה אנחנו חושב על זה?
כן, זה סברה נכונה. אמרתי לכם איזה שפעם אחת היה מצב מאוד קשה, והרבנים התירו. אני חושב שיצחק אלחנן, יש לו תשובה על זה, שאומר שמעולם אבותינו לא קיבלו על עצמם בגלל שיש לנו רעב ודברים דומים. אבל היום זה לא רעב, ברוך השם, יש לך מה שאתה רוצה, הרחפיך והמלאו, מה שאתה רוצה אני אביא לך. בעשרות טונות אני אביא לך מה שאתה רוצה. לא בעיה. אז האשכנזים צריכים לשמור את מנהג אבותיהם בידיהם. טוב. אבל שמעתי מרב פעם אשכנזי, הוא אומר שאנחנו נהגנו לא לאכול פולים, דווקא כשהם פולים יבשים, אבל כשהם בתוך העלה שלהם, כמו שלמשל מביאים הרבה פעמים את השורית ביחד עם העלים, ומבשלים אותם, הוא אומר, מעולם לא קיבלנו את זה. רב אמר לי את זה, הוא אומר שזה כתוב גם בספרים, אני חושב בספר של רב זלמן מילדי, הוא אמר שזה כתוב בספרים הדבר הזה, זה לא מדעתנו, שקיבלנו רק שהדבר הוא יבש, אבל כשבתוך העלים, אנחנו אוכלים את זה. כן, תמשיך, חמשת מיני דגן, תמשיך, סעיף ב'.
חמשת מיני דגן אלו, אם
לשן
באמת פירות, בלבד, ולא שום מים, לעולם אינם באים לידי חימוץ. אלא אפילו הניחן כל היום עד שנטפח
הבצק,
הרצת מותר ואכילן.
אין מפירות.
אין פירעון מקניצין, אלא מסריחין. ומי פירות הם כגון יין וחלב ודבש וזית ומי תפוחים ומי רימונים וכל כיוצא בהם משאר ינות ושמנים ומשקים. והוא שלא
יתערב בהם
שום מתאים לעולם. אם יתערב בהם מים כלשהו,
עכשיו יש בלגן גדול, פשטידו, פשטטידו. אז כאן הרמב״ם אומר שאם עשית את זה במים לבד, נגד רש"י. רש"י אומר שאין בזה איסור חימוץ, אבל זה אסור. עכשיו משה פיינשטיין נגד הרמה אפילו. הרמה אמר, אנחנו מתירים את זה לקטנים. הוא אומר, לא, לא זה זקנים, לא לקטנים, אסור, אסור, אסור. כתב תשובה גדולה על זה, נגד הרמב״ם. הוא אומר, אנחנו חוששים לשיטת רש"י. שמי פירות זה לא חייב על זה קרית, אבל זה כן מחמיץ. בקיצור, היום השאלה הזאת הלכה ונסתעפה. אג מצא, מה הדין? אנחנו הספרדים, הרב עובדיה יוסף, נתן לפשפשידו הכשר, ואמרו לו, היה צעקות, צעקה, מצא ומריבה, למה אתה מכשיר את זה? הוא אמר שהם עושים את זה ביין, אני בדקתי. עושים את העוגות האלה עם יין. אז מה, אבל עכשיו הרמב״ם מתנה שלא יהיה טיפת מים. אסור שיהיה טיפת מים. אומרים שלוקחים את הפצירה, יש בזה מים. זה לא בעיה. המרן אומר מפורש שדווקא שופכים עליהם מים, שבוצרים את התבואה. למה? כדי להציל מניצוק, שלא יהיה בעיה של ניצוק, הלוא עם מים זה מתבטל. הלוא טיפת יין שעובר, הכל היין יהיה אסור. יין מבקבוק שופך לבקבוק, הגוי שתה טיפת יין, נשאר טיפ טיפה של יין ביין, ושפכתי את היין שלי, זה עושה, אבל אם יש בו תערובת של מים, זה מתיר את זה, זה כבר מי שאינו מינו. בקיצור, בקיצור, בקיצור. ההלכה הזאת נסתחבטו בה גדולי ישראל. להלכה, אשכנזים שהולכים בשיטת הרב משה פיינשטיין, אוסרים, והאשכנזים הרגילים לא בשיטת רב משה פיינשטיין מתירים לזקן וכן לאדם של קטנים, אג מצא, ולגדולים הם מחמירים, ואלה שהרב עובדיה יוסף וכל אלה שהולכים בדרך מרן הבית יוסף, אומרים שזה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. שמעתי שהבן של הרב עובדיה גם לא אהב את פשפשידו, כך שמעתי. שהרב מרדכי אליהו גם לא אהב את זה, לא התיר את זה, אמר שזה חמץ, יש חש חמץ. אבל תדעו לכם, אפילו אם היה קצת מים, זה לא בעיה. למה תסבירו לי? כשאתה עושה את זה יין, נו ביחד. כשאתה עושה אותו יין וזה תוסס, זה מבטל את המים שלו. לכן מרן אומר שאנחנו שופכים עליו, כשאנחנו מוצרים את הענבים, מרן מפורש. אנחנו מזלפים עליו מים כדי להציל מדי ניצוק, שלא יהיה בעיה של ניצוק. אם פעם נשפח מהבקבוק הגדול, טיפה לגוי, נגיד בקוס של גוי, ויש שם טיפה טיפה של יין נסך, הכל יהיה אסור. אז אנחנו שמים כדי לבטל אותו. כן, בואו נחזור את ההלכה. דעת הרמב״ם, דעת רבי יוסף קארו, דעת הריף, מותר לעשות ממי פירות. אתה לוקח קמח רגיל, כמובן, קמח שהוא קשר לפסח, שלא לתתו את החיטים. אתה לוקח קמח שהוא קשר, שופך בו את הדברים האלה, שזה מה שכתב כאן המרן, ואתה עושה ממנו עיסה, וזה מותר, זה בדיוק העוגות של פשטטידו. מה קוראים? פשטטידו, פשפשיטו,
לא תערובת מים כלל. למה האשכנזים נהגו בזה איסור כדעת הרמה, ולכן חנווני המוכר עוגות אלו בפסח, צריך להודיע על ידי מודעה במקום הנראה לעין, שהעוגות הנמכרות כאן בימי הפסח נעשו מקמח עם מי פירות, שלפי המנהג האשכנזים יש להחמיר שלא לאכול מהם בפסח. זולת לחולים או לזקנים, וכן לילדים שלא הגיעו למצוא.
אז הוא נגד רב משה פיינשטיין, כיוון שרב משה פיינשטיין אסר גם לזקנים. יש לו תשובה גדולה על זה, שמי פירות אני חולק על הרמה, הוא נגד הרמה. הרמה אמר זה מותר, אמר אני אומר שזה אסור, למה שאנחנו חוששים לשיטתו של רש"י, ומי גדול לנו מרש"י, שרש"י אמר שזה לא איסור של קרת, אבל זה איסור. כל מחמסת לא תוכל, לא, איסור, בקיצור, בפסח אסור לאכול את הדברים האלה. כן, אנחנו עכשיו בשעה אחת שאלות שמעת.